כולם היו יום שלישי, י"ב בסיוון תשע"ז. השיעור שלנו במסילת ישרים, פרק ד', אנחנו מתחילים היום את הפרק הזה. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת חמותי עליה השלום, שמחר יום פקידתה, והשיעור יהיה לעילוי נשמת נעמי בת רבי חיים עליה השלום. אנחנו בשיעורים הקודמים במסילת ישרים כבר היו לפני הרבה זמן בשל חגים ושאר סיבות. אנחנו דיברנו על מידת הזהירות, עד כמה מידת הזהירות היא חשובה ויסוד לחיים תקינים. אדם נורמלי נזהר, אדם נורמלי נמנע להיכנס לצרות. למה אני אומר נורמלי? כי זה בטבע. בטבע של כל דבר חי בעולם הוא להימנע מצרות. נכון, שלפעמים הוא נכנס בהם, כי הם הגיעו, הוא לא נזהר, ואז זה קורה. אדם נוסע ברכב, נוהג ברכב, ומקבל הודעת מסרון, או וואטסאפ, או משהו, והוא לרגע מסתכל מזה בפום, והוא לא שם לב שהוא קרוב מדי לרכב שלפניו, והרמזור התחלף לצבע אדום, והרכב שלפניו בלם, והוא נכנס בו מאחורה. זה שבריר שנייה, כן, שבריר שנייה, נו, עכשיו. בידוע בדרך כלל החלק האחורי בכלי הרכב הוא חזק יותר, הוא ממוקד יותר, קשוח יותר, החלק הקדמי בכוונה חלש יותר. מדוע? כדי שאם חס ושלום תהיה תאונה, אז שהחלק הקדמי יתרסק והמנוע יצנח, כך שיהיה סיכוי שהנהג ומי יושב לפניו לא ייפגע כל כך. אם הוא היה קשוח, המפגש והעוצמה היה יכולה לגרום לנזק לנהג בידי שיושב לידו. אז לכן בדרך כלל זה חלק שמתפרק יחסית מהר, כדי שהמכה תתפזר ולא תפגע בנהג במי שיושב לידו. אז אדם כזה, בשביל שבריר שנייה, להסתכל רגע בהודעת מסרונו, אולי אפילו רק ללחוץ כדי לענות לטלפון נכנס בדיבורית, הוא מצא את עצמו במצב שהוא נדבק לרכב שלפניו, וצריך להגיד, איך אומרים, לממש את הביטוח. אדם בטיבו, הוא נזהר. אדם בטיבו לא אוהב, לא רוצה להגיע לצמתים שבהם הוא יצטרך, נקרא לזה אולי, לכאוב, לסבול, לעבור סוג של חוויה שהיא לא נעימה. ככה כל בעל חיים בעולם. ובוודאי האדם שהוא נזר הבריאה, הוא מעל בעלי החיים. יש לנו מוח, יש לנו מוח בשרי, אבל שכל שהוא אמור להשתמש בכלים הבשריים של המוח לטובתו, אם כן האדם באופן כללי הוא נזהר. אבל איך אנחנו יודעים ממה להיזהר? בטבעי, ילד גדל בבית, ובבית הוא מקבל את הכלים הראשונים של כללי הזהירות. ההורים אומרים לו, זה כן, זה לא, תיזהר, אל תיגע, כן תיגע, תחזיק ככה, תחזיק אחרת. מלמדים אותו על ידי קניית הרגלים. על ידי הרגלים מרגילים אותו מה מותר, מה אסור, מה מסוכן לו ומה מותר לו. אבל כשאדם גם נפגש עם החברה, הוא מרחיב את מעגלי הידע ממה להיזהר, ממה להישמר, מה מזיק לו ומה מועיל לו. אם כן, מה זה? המושג זהירות הוא מושג טבעי לאדם טבעי. אדם שלא נזהר, מאבד את הטבע שלו. הוא גורם נזק עצמי לעצמו, בגלל שהוא מזלזל במה שטבעי לו. כמו שטבעי לאדם לאכול ולא צריך לומר לו תאכל, אנחנו מדברים על אנורקסים או אנשים שיש להם בעיה, כבר לא בקדר של הנורמטיביות הסבירה. אבל אדם רגיל לא צריך להגיד, הולך תאכל, הוא הולך לאכול כשהוא רעב. לאדם נורמטיבי לא צריך לומר, תשתה כשהוא צמא, הוא צמא, הוא שותה. כלומר, כך גם צריך להיות תפיסת העולם שלנו כלפי הזהירות. להפתעתנו, ושלא להפתעתנו, אנחנו מוצאים רבים שמזלזלים בזהירות, אפילו בדברים שעלולים לגרום להם לכאב גדול. דוגמה, אדם יכול לעבור ברמזור אדום. למה? כי הוא לא רואה כרגע שום דבר מתקרב. אבל אתם מכירים את הסבובים האלה שפתאום באים בשנייה אחת? קוראים להם אופנוענים. אתה לא מספיק להבין מאיפה זה בא, פתאום אתה שומע, זהו, כבר עבר אותך. השאלה אם הוא עבר אותך או עבר דרכך. אבל למעשה, יש מקרים שבהם אדם מזלזל, לא שם לב, לא אכפת לו, הוא אומר, לא יקרה לי כלום. והוא עובר ברמזור אדום, והגיע אופנוען כזה מהציבור, או באופן בלתי צפוי, היום גם יש אופניים חשמליות, היום יש גם טרקטורונים, יש כל מיני כלים כאלה שנוסעים במדרכות, ופתאום אתה יודע מאיפה זה בא לך, אבל אתה כבר נפגעת, ואתה נפגעת פיזית. אני כבר לא מדבר על פגיעה נפשית, פגיעה פיזית. אתה יכול למצוא את עצמך במצב קל, נכון, שיפשור פה שם, לא נעים, אבל עובר, זה מצבים הרבה יותר חמורים שצריך להגיע לבית החולים, ולפעמים גם לעבור ניתוחים מורכבים. כל זה בגלל שנייה של חוסר זהירות. כלומר, לנטוש את המימד הטבעי, הנורמלי, ההגיוני, כדי לחיות חיים תקינים. אנחנו עושים את זה באין ספור תחומים. אם זה בזהירות ביומיום, מכל מיני מצבים, אנחנו לא זהירים בנושאי תזונה, אנחנו אוכלים כל מה שבא לנו, אנחנו לא חושבים אם זה מזיק לנו או לא מזיק לנו, אנחנו שותים כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא בודקים אם זה טוב או לא טוב, אנחנו פשוט פועלים, ואנחנו למעשה גורמים נזקים שלפעמים הם חולפים, לפעמים הם יאריכו ימים, ואתם יודעים מה נגיד את זה בלשון אולי עוקצנית, אולי אפילו קצת צינית, חלק מהנזקים הללו, אם לא שאדם נפטר, הם היו ממשיכים לחיות אחריו. כי החיידקים, ברגע שהוא הלך לעולמו, אז גם אין להם כבר אפשרות לפעול והם מתים יחד איתו. אבל אם היה להם אפשרות לחיות עליו, הם ממשיכים. כלומר, היו לנו לפעמים נזקים שאנחנו רואים אותם כנזקים קלים, אבל הם יכולים להאריך ימים עוד אחרינו. ואנחנו לא שמים על לב. למה? כי אין לנו את הדרך הנכונה לקנות את הזהירות. דרכי קניית הזהירות הם רבים, אבל יש צורך בסיסי להבין שאני רוצה להסביר לאדם שזה מסוכן, אז זה לא די לומר לו זה מסוכן. אני צריך להסביר לו מה הם סעיפי הסיכון. האם מסוכן לגעת בחוטי חשמל חשופים? בוודאי, אבל בבניין חדש שעוד לא חובר לחשמל, זה מה לעשות, אין חשמל שם, נוגעים. כלומר, זה לא נכון לומר באמירה הכוללת שחוט חשמל חשוף הוא מסוכן.
צריך לבדוק את זה,
מה? צריך לבדוק באיזה תנאים. נכון, ככלל, כל מקום שיש חשמל, אז החוט הזה החשוף מסוכן. אבל בבניינים חדשים שעוד לא מחוברים לרשת החשמל, הוא לא מסוכן. החשמלאי צריך לעבוד, הוא עובד עם ידיים חשופות וחוטים חשופים. זאת אומרת שעל מנת לדעת איך אנחנו מתמודדים עם אותם דברים המסכנים את חיינו, אנחנו צריכים איזה סוג של אנציקלופדיה, אנציקלופדיה לזהירות. איזה משהו שמסביר לי מה מסוכן, איך מסוכן, האם מסוכן לשחות בים? לא מסוכן לשחות בים, מסוכן לשחות בים במקום שבו הם מתים. מסוכן לשחות בים כשהוא סוער, מסוכן לשחות בים למי שלא יודע לשחות. אבל באופן כללי אין בעיה לשחות בים, אותו דבר בבריכה. אבל זה אומר שיש כללים מסוימים, תנאים. אם התנאים מתקיימים, בסדר גמור לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, קניית הזהירות היא לא למנוע מאיתנו לחיות. הזהירות אין תפקידה להקפיא אותנו בהקפאה כזו או אחרת, אלא תפקידה ועניינה לתת לנו באמת יכולת אמיתית לחיות. לחיות ולא בעיה, לחיות ולא נזקים. עד כאן, הבנו את הרעיון?
כן.
אז אם כן, צריכים לדעת איך קונים את מידת הזהירות, אומר הרמח"ל. בוא נגביר לך. אבל לפני שאני אכנס לדרך הזו של איך קונים את מידת הזהירות, אני רוצה שנבוא לאיזו הסכמה, לפחות בסיסית. האם נראה לנו הגיונים? שאנחנו צריכים להיות זהירים, כי ישנם אנשים שלא מעניין אותם, לא אכפת להם. וזו נקודה בסיסית למבחן, כי עוד לפני שאני קונה דבר, אני צריך לשאול שאלה אם אני רוצה לקנות את אותו דבר. לא כל דבר שאני רואה בחלון הראווה אני רוצה לקנות. יש דברים שמעניינים אותי ויש דברים שלא מעניינים אותי. והשאלה אולי קודם כל, האם אני באמת רוצה להיות זהיר? מה אתם אומרים? יש פה מישהו שלא רוצה להיות זהיר? על פניו, כולם צריכים להגיד, כן, אני רוצה להיזהר כי אני רוצה לחיות. משמעות הזהירות היא באמת לחיות. לחיות זה גם אומר ללקט גלידה. ולחיות זה אומר גם לנסוע באופניים. ולחיות זה גם אומר לנהוג ברכב אם יש לך רישיון. להיות זהיר זה גם אומר לבנות בית. כל דבר שאתה רוצה לעשות. זה חיים שלמים. כן, מה עם דרכי הזה? מי אומר לי? מי ינחה אותי? אנחנו דיברנו עד עכשיו על דברים שהם חומריים. אבל צריך לדעת שיש גם זהירות בעניינים רוחניים. הגוף שלנו דואג לעצמו. אנחנו יכולים להיות רגועים. קיבלנו מכה, אנחנו צועקים איי. תמיד הוא נותן לנו סימנים. הוא מדבר איתנו כל הזמן. הוא מראה נוכחות. אתה רעב, הוא מציק לך הגוף. אתה צמא, מציק לך הגוף. מתחשק לך משהו, הרצון שלך עובד. התאווה שלך עובדת. אין, הוא כל הזמן מעוטף לך. כל הזמן מושך אותך לאן שהוא רוצה. משום מה, יש עוד חלק אצלנו, שהוא החלק הרוחני. ומה אתם אומרים? הוא מדבר, הוא נותן סימנים. מה אתם אומרים? הוא נותן סימנים שהוא רוצה דברים או לא?
לא.
לא.
צריך לרדות את זה בעצם.
הוא נותן סימנים כל הזמן, מה אנחנו עושים לו? כמו שאנחנו רואים את זה, נחום טקו. מכירים את המשחק הזה, נחום טקו. זה כזה פעם שאנחנו היינו ילדים, היה איזה מין סוג של צעצוע כזה עפיץ. היית נותן לו בובה, כזה נותן לו מכה, והיה מתיישר. נותן לו מכה, והיה מתיישר. זה קראו לו נחום טקו. ככה היה. הצד הרוחני שבאנו, מנסה להתרומם, אנחנו עושים לו ככה. הבן אדם פתאום מסתכל, רואה איך הוא מתפלל, וואו, וואו, יותר טוב לא היה מתפלל עכשיו. זה נחום טקו. אתה מרגיש לא טוב עם זה, אתה מרגיש רע עם זה, אתה נותן לו מכה בראש, תשתוק, אל תפריע. זאת אומרת שגם הצד הרוחני שלנו, הוא כל הזמן רוצה, כל הזמן הוא משדר, ואנחנו, איך אומרים, שמים לו כפה בראש, אומרים לו שמה תהיה קבורתך, תשתוק, אל תפריע. לכן אנחנו לא שומעים אותו. האוזניים שלנו אטומות בלשמוע אותו. ולמה? בואו נראה. פרק בן הרמח"ל, פרק ד', בדרך קניית הזהירות. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות ולימותו. האינדקס, הספר, המילון, האנציקלופדיה, המדויקת, כיצד לחיות חיים זהירים. ופה לא מדובר, כמו שחלק אולי חושבים, שמדובר פה על זהירות רוחנית. לא, זהירות כללית ובוודאי זהירות רוחנית. כי התורה אוסרת לאכול דברים אסורים, דברים שפוגעים באדם, והתורה אוסרת להזיק, והתורה אומרת שאם יש בור אתה צריך לכסות, והתורה לא מרשה לך לעשות נזק לאחר, ודברים חומריים לגמרי. התורה מקפת את כל חיי האדם, והיא אומרת לו, אתה רוצה להיות זהיר? בוא ואומר לך איך תהיה זהיר. תפתח באות א', מה כתוב עכשיו באות א', תהיה זהיר ב', יש תחת האות א', כך וכך, נושאים שבהם צריך להיזהר. אבל לא רק עצם להיזהר, אלא איך להיזהר. לכן, ממשיך הרמח"ל ואומר, הוא מה שאמר רבי פנחס, בתחילת הברייתא, הרי כל ספר מצילת ישרים בבנה, על בסיס ברייתא של רבי פנחס בן יאיר. תורה מביאה לידי זהירות. כלומר, כאשר האדם לומד הוא מעיין באינדקס הזה, באנציקלופדיה הבלתי מעורערת שנקראת תורה, ועובד על פיה, הוא קונה את מידת הזהירות, ובמילים אחרות, הוא מרגיל את עצמו להיות זהיר. האם פעם ראיתם שהתורה אוסרת על האדם לאכול ולשתות? מתי?
צום.
בימים מסוימים, נכון?
תלוי
איזה אוכל. שזה הציווי, וכמה פעמים כאלה התורה מחייבת אותנו לצום, תחשבו היטב. פעם אחת בשנה, יום כיפור.
מה?
זה התורה. נכון? שאר צומות דרבנן. זאת אומרת, התורה היא תורת חיים, ואומרת לך התורה, שאם אדם במצב של פיקוח נפש, מותר לך לחלל שבת. ואם אתה תגיד לא, שבת היום, אז אתה רוצח. זאת אומרת, התורה היא תורה מאוזנת. היא נותנת לאדם את כל המכלול המלא, לחיות חיים שמחים, מלאים בטוב גשמי ומלאים בטוב רוחני. אם כן, תורה מביא לידי זהירות, ממשיך רבנו הרמח"ל לומר, על דרך פרט המביא לזה, אלא אם כן לימוד התורה מביא לידי זהירות, קניית זהירות, הוא התבוננות על חומר העבודה אשר חיה בה האדם ועומק הדין עליה. ויצא לו עם זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים ז"ל המעוררים על זה. טוב, אומר רבנו הרמח"ל, נו, איך קונים בכל זאת את המידה הזו? על ידי התבוננות, הדבר מאוד יסודי. תגידו לי שאלה. אתה רוצה לענות לי שם? כן, גם אתה. תקשיב, לא מסכים. רבותיי, תגידו לי אתם. הלכתם למהנדס, בנה לכם תוכנית בנייה להוספת חדר, מרפסת, או בונה לכם בית, או מחסן, לא משנה. קיבלתם תוכנית, הלכתם לקבלן, והזמנתם את העבודה, סיכמתם על מחיר, וזהו, הוא מתחיל לבנות. הוא בונה. מדי פעם אתה בא לבקר, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא'נה, אני לא מבין למה פה הקיר הוא בעובי 10, אבל בתוכנית זה 20. אומר רק הבא, מה פתח? מה אני משנה? תראי, קיר, אז הנה לך קיר, מה אתה מפקח על 10? אני אתן לך, תראה מה, אני אחזיר לך 2,000 שקל, עזוב. אתה תיתן לו להמשיך לעבוד.
לא, לא.
למה?
הכל מדויק, אם אתה תעשה משהו.
יפה, הכל מחושם. כלומר, העובי של הקיר שם, כן, בנוי, לפי תוריד המהנדס, הוא יהיה 20 סנטימטר, כי הוא תומך תקרה, או תומך משהו אחר שחייב שיהיה עובי וגובה מסוים. יגיד לך, עזוב, תן לה, מה יקרה? כולה קיר.
וזה בסיס.
זאת אומרת שאנחנו אותו דבר. אדם יכול לחשוב, בסדר, תראה, אני יהודי דתי ברוך השם, אני מתפלל, אני שומר שבת, אני שומר חגים, אז איך אומרים, סך הכל, מה המצב שלי? בסדר, לא כזה נורא, לא כזה נורא. יש כופרים, יש כאלה שהם אפילו בכוונה רוצים, אני סבבה, אני איכשהו בסדר. ובגילים את הקטע הזה, תראו, הרי בא כל העניין, אמר לנו רבנו הרמח"ל שהעולם הזה באמת הוא עולם זמני, הוא לא אמיתי, אנחנו משחקים במלחמת. העולם האמיתי זה העולם הבא. אם כן, יבוא בן אדם להגיד, שמע, האדם אומר, תראה, אני שואל שאלה, בינינו דוגרי, אני שואל שאלה, למה אני צריך כל כך להתאמץ בלימוד התורה וקיומה? הרי בסופו של דבר, בגלל שאני בסך הכל בסדר, יהיה לי גן עדן, נכון?
כן.
כי בסך הכל אני בסדר. הנכון, פה נכשלתי בדבר אחד, בסדר שלי, אבל סך הכל. בקו התחתון אומר לי, כן? בעזור, למטה, בדדליין, כמה כתוב למטה. עכשיו אני בסדר. אמרתי, אני יש לי ציון עובר. אבל בסדר, אז מי אמר שאני חייב להיות בשורה הראשונה בגן עדן? בשורה 7, 8, 15, גם בסדר. מה, למה אני צריך כל כך בחיי, להיות כל כך זהיר, וללמוד, ולעיין, ולעשות, ולא לעשות. בואו, תן לי, אם זה הכל, אני יהודי טוב. למה אתה רוצה ממני שאני אהיה זהיר? מה אני צריך להיות זהיר? אני יכול להתפלל, ומי שיחיבת בזמן התפילה, אני עומד להתפלל, ואני גומר, ואני מחכה לשליח הציבור שיעשה חזרה, אז אני יכול לדבר עם החברים שלי באמצע. מה קרה? בסך הכל אני מתפלל, תראה שיהודים שלא מתפללים. אני יכול, לא יודע, לפעמים לאכול בלי לברך. זה בסדר, אז הרשימו לי שאכלתי בלי לברך. אבל כמה פעמים ברכתי? הרבה יותר. אז המצב לא כזה, נורא. כלומר, האדם, אתם לא זהירים עכשיו, האדם פשוט לא מבין את חומרת העבודה. האדם לא מבין את החובות שלו. הוא חושב שהוא יכול להסתפק במה? ולהיות בסדר, יש לי ציון עובר. אז ישבתי ולמדתי בגמרא, אז לא הבנתי כל כך. אז מה קרה? אבל קצת הבנתי. נו, ברוך השם, נו, יופי. בסדר, קיימתי לימוד תורה. למה לעשות בזה כזה בלגן? למה אני צריך להשקיע זמן? למה אני צריך עוד לשבת ולעיין אחר כך? אז לא, עכשיו בסדר בוקר, הייתי בסדר בוקר, הספקתי שורה, חצי שורה, הספקתי להבין חצי מהלך, הספקתי להבין את הקושייה, הספקתי להבין את התקיעה. והסתכלתי באחד הראשונים, הבנתי אותו, לא הבנתי אותו. לא קרה כלום. אני בסך הכל בסדר. אם האדם מתבונן על דברים כאלה, אז בוודאי ובוודאי שהוא מפספס את כל הרעיון כולו. הוא לא בסדר, אתה לא בסדר. זה שבצד
עצמו, בקו
התחתון יש לך ציון עובר, זה רע מאוד. נכון, זה יותר טוב מלהיות במינוס. אבל בשאלה הגדולה מאוד בדרך נראה, זה ההתבוננות שאדם לא רוצה להתבונן באמת. ואני אגיד את זה בצורה הרבה יותר קיצונית, ואפילו לא נעימה לשמוע, ואני מבקש תקשיבו טוב, כי זה נוגע לכולם. מי שחושב שציון עובר, או להיות בסדר, זה מספיק בשביל עולם הבא, אני רוצה לטעון טענה. הטענה שלי מתבססת על היגיון. דבר שאני מאמין בו, אני רוצה אותו שלם. אני רוצה אותו מושלם. כי אני מאמין שזה צריך להיות מה? הכי טוב. אם אני מוכן לזלזל, לוותר על השלמות בעבודת השם, על שלמות בתיקון המידות, על שלמות ביראת חטא, אני לא מאמין בעולם הבא. ומי שלא מאמין בעולם הבא הוא סוג של כופר. אני מאמין בעולם הגשמי, ואני אומר, שם אני אסתדר, זה אומר שאני לא מאמין באמת שזה קיים. לכן אני לא כזה מפחד ואני לא כזה משקיע. כי אם אני מאמין במה שאני אשקיע, אני אשקיע בו עד הסוף. אני לא אבטא. אני אלחם, אני אאבק.
אפשר רגע להגיע לשם?
בוודאי תכף. לכן אחד הסימנים שלנו לראות עד איפה אנחנו באמת מאמינים בחיי הנצח, בנצח הנשמה, לא הגוף, כי כולנו יודעים שהגוף הוא זמני והוא נגבר, וכל מה שאספת ורכשת וקנית נשאר לאחרים. נכון? נהנית בדרך, אבל זה לא שלך לנצח. אז אתה לא מאמין בנצח. אין להאמין לך, אני חצי מאמין, חצי לא. זה לא עובד. אתה היית מוכן שיתנו לך מטבע של זהב ויגידו לך שהוא עולה סכום מסוים, ואתה יגידו לך, אבל תשמע, לפני שתורים את העסקה, רוצה רק להגיד לך, זה לא חצי, זה לא מטבע זהב. חצי זהב, חצי מזויף זהב. אבל אתה משנה כמו זהב, היית קונה?
לא.
לא היית קונה. ואנחנו מרשים לעצמנו לקנות את השקר הזה שאומר, אז לא, חיי הנצח, בסדר, מסתדר, לא נהיה מאה. אני גם ציון אומר, זה בסדר. אני אהיה בהופעה, אני אהיה רק בשורה האחרונה, אז מה, אבל אני בהופעה. מי שאומר את זה, הוא אומר, אני לא מאמין בנצח. כי אני לא יודע אם זה באמת יקרה, אז למה אני להשקיע בזה? כן.
שמעת, מי שלא מאמין
בהיוולד
נצח,
הוא
סוג של כופר.
לא אמרתי את
זה. אמרת סוג של.
לא אמרתי מה שאתה אמרת. אמרתי, אם אדם לא מוכן ולא מבין שהוא צריך להשקיע את המקסימום
לא.
וקניית דרכי הזהירות אומר שהוא לא מאמין בחיי הנצח.
לא, זה כאילו, כמו שאמרת, אם מישהו רוצה משהו ב-100%, הוא 100% יקבל את זה.
לא. אמרתי, להשקיע 100% כדי לקבל.
נכון, אבל בוא נגיד אתה, אני לא נראה לי מישהו מאמין בגן עדן 200%.
לא צריך להאמין 200, אתה מאמין 100.
עדיין, אבל תמיד יש ספקות.
אין ספקות. אז אם יש ספקות זה הבעיה. זה מה שאומר הרמח"ל. זה מה שאומר הרמח"ל. תסתכל בהיגיון. אם הנצח היה כאן, ופה היה הכל, אז למה אדם מת?
אבל אתה לא יודע מה יש לי.
רק שנייה, אז מה? למה אדם מת? המוות מסיים לו את הקטע, נכון? זאת אומרת, השקעת כך וכך שנים, עשרות שנים, וזה נגמר. מה קורה אחר כך?
זה השערה.
לא השערה, זו עובדה, יש לוויות. מה קורה אחר כך?
לא
יודע. מה, רגע, מה קורה פה, פה? מה קורה? נגמר הסרט, כיבו את האורות, כן. זהו.
זהו, נגמר.
אז מה עם כל מה שעשית?
מה שעשית, עשית.
למה? למי? למי?
לבנים שלך.
לעצמך.
הבנים שלך, השתמשו בזה נגד כל מה שחשבת. יריבו ביניהם, גרמת לפירוד בין האחים, הירושה הרגה את כל המשפחה שלך. מה יצא מזה? מה? הכל זמני, הנאות רגעיות.
אבל אין משהו קובע.
עזוב רגע, זה עובדות.
כן.
אז למה אתה משקיע בזה כל כך הרבה?
כי אתה רוצה.
אבל אתה לא מבין שאתה הולך לדבר שעוד רגע הולך ונעלם.
אבל
זה ייגמר, זה לא יישאר לך.
אצל רוב האנשים חושבים שזה...
זה לא מעניין, זה לא מעניין מה רוב האנשים. הרמח"ל לוקח אותנו ואומר מה צריך להיות.
אבל אף אחד לא עכשיו עושה, כולם עם בציון העובר כזה.
מה? מי אמר לך? מאיפה האמירות האלה?
מאיפה?
אז תכף תראה שלא. תכף תראה שלא. התפיסה הזו של אני בסדר בסך הכל ואני אסתדר כי אני אדם דתי ויש לי נקודות זיכוי, כן? זה מעיד שבאמת אתה לא במלוא הרצינות מבין את ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא. אתה לא מבין שהעולם הבא הוא הרציני ופה זה המשחק. אתה לא מבין שפה זה מקום עבודה, והמשכורת מקבלים אחר כך. המשכורת פה לא מקבלים, פה מקבלים פירורים, כדי שתוכל להמשיך לעבוד. פה אין משכורת. המשכורת האמיתית היא לא כאן, היא במקום אמיתי, ששם המשכורת היא קבועה. אבל מה הבעיה? שבמקום האמיתי שהמשכורת קבועה, שם כבר לא עובדים, שם נמצאים בפנסיה. אין עבודה. אז מה תעשה, מה תרוויח, אם תבוא על ככה ככה, מצבך רע מאוד. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר לשלמי הדעת, סליחה, שורה מעט, הנה בהתבוננות הזה, שההבנה על חומרת חובת האדם בעולמו, ועומק הדין, מה המחיר של מי שלא עומד בתנאי ההעסקה שלו, אתה עובד פה. אם אתה לא עובד לפי תנאי המעסיק, אתה מפוטר. אנחנו פה בעולם של עבודה. אנחנו לא בעולם של שכר. אנחנו אמורים לעבוד. אם היינו עובדים ככה כמו שאנחנו עובדים אצל מעסיקים, היינו כל הזמן בלשכת התעסוקה. אתה היית מוכן שפועל שלך, כשאתה משלם לו משכורת כל חודש, היה עושה עבודה ככה ככה, וכמה אתה עושה בסך הכל אני בסדר, לא? היית מוכן?
לא.
למה לא?
לא בסדר.
כי זה לא בסדר, אני רוצה שמשלם לך, תעשה 100. מה זה אני בסדר? טוב, לא נורא, אני באמצע כזה, נכון? קצת פה, קצת שם, סליחה. אתה בא אחרי פעם, פעמיים, שלוש, אדוני, אני מתחיל להוריד לך שעות. ומה? זה הרי ככה תעשה, אתה בעצמך תעשה ככה. כלומר, התפיסה שלנו היא תפיסה מסוימת של המציאות. אנחנו מבולבלים לגמרי, אומר רחמך. לכן אנחנו לא זהירים, וגם לא רוצים להיות זהירים. אתה רוצה סוף סוף להיות זהיר באמת? להכיר את העבודה שלך, להכיר את בעל העסק שלך, בבקשה בוא תסתכל, תראה בתורה, תראה מי בעל הבית ותראה מי העובד. תראה מה המטלות שלך כדי להיות עובד. תראה מה החובות שלך כדי לקבל במשכורת. לכן, כשמישהו יצטרך שם של עליית צהוב, תגידו לי. אתה לא רואה משהו, לא, זה פה. טוב, נחזור לעניין. לכן אומר הרמח"ל, יש שלוש קבוצות בבני האדם. יש גם מי שאומר שזה לא רק בבני האדם, אלא באדם עצמו. לפעמים הוא במצב כזה, לפעמים במצב כזה, לפעמים במצב כזה. לפעמים, כמו שקוראים בחסידות לשלומו, כדי גדלות, הוא שאיפות, לא, לא, לעשות את הכל מאה, לפעמים הוא כזה, אני בסדר, ולפעמים הוא על הפנים. יש קבוצות כאלה, כאלה, כאלה. בואו נראה לפנים. ואומר, הנה בבריאות הזה, תודה. הערות, הערות והדאגה. כלומר, לכל קבוצה וקבוצה מתייחסת שונה למה שהם לומדים בתורה. גם אנחנו, סליחה שאני אומר בלי לפגוע, אנחנו יושבים בבית המדרש. אבל אנחנו בסדר. אז אם אני יושב ככה, קצת לומד, קצת פה, קצת שם, הבנתי, לא הבנתי, לא נורא, נורא, אני ברוך השם, אני למדתי היום, קיימתי מצוות לימוד תורה, אני מסודר. תראה את כל אלה שלא למדו היום. אנחנו לא מבינים את המשמעות. לא רצינים, תודה, אמרת מילה יפה. אנחנו באמת לא רצינים. דואגים לגוף, פתחים אותו, על מה? הרי זה זמני, זה הולך, כלום אמר לא יישאר שום דבר מזה. זה רק משהו...
לא, זה לא באמת... זה לא בכל הם רוצים לנצל את זה.
לא באמת שווה להשקיע. אם זה נותן לך בריאות לעבוד את השם, בסדר. אבל הרי אנחנו יודעים שהרוב זה לא בריאות לעשות את השם, זה בריאות בבעיות בצניעות. לעשות רושם.
אז למה ככה?
על מה בסדר בזה? זה לא בסדר. אתה מבזבז אנרגיה על דבר שהולך לאיבוד.
כסף בתורה,
הרב. מישהו ישקיע בעסק כושל. אתם מוכנים להשקיע? יש לי הצעה, אני מכיר כמה אנשים שנמצאים עכשיו במצבים מאוד מאוד קשים כלכלית. נמצאים בדיונים בבתי משפט להכריז פשיטת רגל. יש פה מישהו שרוצה להשקיע בעסק שלהם, הם מחפשים משקיעים. למה זה עסק? למה לא? כי הוא פושט רגל! כי הוא כושל! שקל לא תיתן לו! ותראו כמה שקלים אנחנו משקיעים בעסקים כושלים. בדברים של העולם הזה, שבאמת באמת הם נגמרים ואינם, הם גם חסרי ערך. לא מבחינה כלכלית, אולי כלכלית יהיה בצדק. אבל אתם יודעים, יום אחד הכל משתנה, והכל נגמר, וכל הדבר הזה לא משאיר לך כלום, לך אתה לא מרוויח מזה בכלל, משאיר את זה לך תדע למי. הבדיחה הכי גרועה והכי עצובה שיכול להיות, זה שהבן שלך מתחתן, יש לך קלה שאתה והיא לא מסתדרים. לא מסתדרים זה לשון עדינה. ובסוף, אחרי 120, אתה הולך לאן שאתה הולך בלי כלום, והבן שלך יורש את החלק שלו בעסק שלך, והאשתו נהנית עליך עד הסוף. מה, אתה צריך משהו יותר מעצבן מזה? כאילו מה נסגר? איזה בלבול, איזה הכמימות. למה? כי אנחנו לא שלמי אדם. אומר הרמח"ל, האדם שנקרא שלמי הדעת, בקבוצת שלמי הדעת, זה אנשים שגם אתם כאלה. שימו לב, כשאתם רוצים דבר שאתם מאמינים בו, כל מה שיפריע לכם בדרך להשיג אותו, מה תעשו? אתם תתמודדו איתו ולא תוותרו, נכון? זה נקרא שלמות הדעת. שלמות הדעת זו מטרה ברורה שאני הולך איתה ואני לא מוכן לקבל שום דבר קטן במילה, טוב, לא נורא, זה בסדר. אז יש לי ציון עובר, דוגמה. אדם שאוהב מוזיקה, הוא מקצוען, הוא מוזיקאי, הוא שומע מישהו מתחיל לשיר, הוא מתחיל מה? הוא מתחיל זייף, הוא מתחיל להרגיש מה? הוא מרגיש רע, לא טוב לו, לפעמים הוא צועק. זה מפריע לו. כי הוא, במוזיקה, אצלו, הכל מה? מושלם. וכשהוא רואה מישהו מזייף, זה מוציא אותו מדעתו. הוא לא מקבל את זה.
זה גאווה, אבל
לא? לא, הוא לא עושה מדי רעש, בעצמו, הוא מרגיש לא טוב עם זה.
מרגיש שצריך לעשות משהו
בגלל. משהו מזויף פה. אדם, שהוא מאוד 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 ביותר מקפיד על סדר, ניקיון, אם מישהו ישים לו משהו שילחלך, אפילו קצת, הוא מרגיש לא טוב. זה מפריע. למה? מה אכפת לך? כולה נייר על המצפה. כן, זה מפריע. אתה אפילו לא מבין מה הוא רוצה ממך. כי זה נקרא שלמי הדעת. שלמי הדעת זה אנשים צמודי מטרה שהם לא מבטרים.
טוב או לא?
על המטרה זה מצוין. זה הרמה הכי גבוהה, כי אדם כזה בחייו הקשמיים, אותו דבר בחייו הרוחניים. הוא לא מוכן לקבל זיוף. אז אם הוא יישב ולא יבין משהו בגמרא, הוא לא יגיד, טוב, בסדר, לא נורא, למדתי גמרא, לא נורא. הוא לא יוותר. אותו דבר אם הוא ילמד מתמטיקה. הוא לא יוותר. הוא רוצה לדעת ולהגיע למקסימום. למקסם את הכוחות שלו. אלה נקראים שלמי הדעת. הזמן אצלנו קצר, שאלה קצרה.
אוקיי. לא שאלה, תשובה.
כן.
בוא, ממה שאני מכיר, אני לא אומר אנשים, אבל פשוט אני רואה שכולם, בוא נגיד, נשארים על הציון העובר הזה, שאני טוב, סבבה, בגדול אני עדיין לא על הקו האדום, בגלל שזה כך הולך. אתה אומר, נכון, יש גן עדן, אבל תמיד יש לך מחשבה, בוא נגיד, אם באמת אין, אז אני רוצה לעשות הרבה דברים פה. אז כאילו אתה עושה חצי חצי כזה.
אז אתה רוצה לענות, אתה רוצה לענות על שאלה, שהוא לא שאלה, אמירה מקודם, לכן אמרתי, מי שנוהג ככה הוא לא מאמין שיש חיי עולם הבא, כי זה צריך להיות אמונה שלמה מוחלטת. אם אתה מסופק, אתה לא מאמין, זה בסדר, תודה שחידדת את מה שאמרנו. לכן הטענה של הרמח"ל היא לאנשים האלה. והרמח"ל רוצה לעזור לנו לא להיות כאלה. כן.
אתה אומרת,
לפני
שאלה,
אמרת שהוא
לא כל כך נכון, כי אמרת שמי שנגיד במשהו אחד בטוב, הכל תומע, אבל
יש לך דברים
הוא גם
יהיה
ככה. זה לא נכון.
תודה רבה.
אמרת שמי שיהיה כאילו, איך שאתה קורא לאנשים מושלמים, איך...
שלמי הדעת.
כן, שלמי הדעת. אז אם הוא טוב במשהו אחד, אז הוא לא טוב בהכל. אז הוא
כאילו... לא.
הוא לא יבטא בשאר הדברים.
אבל זה לא מה שאמרתי.
הוא לא התכוון לזה.
אמרתי שאם האדם, הוא, בדעתו, שלם במשהו מסוים, אבל ישלם, הוא לא מוכן לקבל שום זיוף, אפילו קטן.
אוקיי.
אז זה מעולה.
זה
המצב הכי טוב שיש, אז היום במטרה כזו, במטרה אחרת הוא יכול להיות פחות, הוא לא בסדר. כלומר, המטרה שלנו כבני אדם להיות שלמי דעת, לא לקבל את הבסדר.
כן, נכון, אבל נגיד אחד טוב בכושר, אוקיי?
איך אמרת?
אחד טוב בכושר, במאה אחוז.
אחד.
וכאילו, אין את זה, אין את זה בערך. והוא בגמרא הוא לא טוב.
לא דיברנו לא טוב.
לא טוב, זה לא כל כך מעניין אותו.
אז יש לו בעיה.
נכון, יש לו בעיה, אבל כאילו...
לא,
יש
לו
בעיה.
אם פה זה... אם פה זה... אם פה זה לא קיבל הנחות, אז גם שם אמרת שאין לו הנחות.
נכון, אדם שלא נותן לעצמו הנחות, זה אדם שהוא תמיד ישאף למעלה בכל התחומים כדי מבנה בתוכן האישיות. זה פוגע בנפש. אדם שמוותר לעצמו, אדם שמוריד מעצמו, הוא אומר, אני לא מאמין בזה. לכן אין לי עניין בזה. מספיק שאני עושה מעט, וזהו. זה בסדר. ואדם שלא מוכן לקבל זיוף, אז נכון שיהיו דברים שהם קשים לו, אולי אפילו קשים מאוד, אבל הוא לא יוותר. להגיע גם אצלם למקסימום, למקסם את הכל. כי במבנה הנפש שלו, הוא קנה את מידת הזהירות. מידת הזהירות אומרת, אני לא מוכן לזייף. לא מוכן. לא מוכן בכל תחום. אם זה בתחום כלכלי, אם זה בתחום אישי, אם זה בתחום זוגי, אם זה בתחום שלו לבין הילדים, אם זה בתחום ולא לבין המעביד, אם לבינו לבין הפועלים שלו, בכל תחום. גם בתחום הרוחני. כן.
אז לא, דבר אחרון.
קצת.
מה שאני חושב שבוא נגיד, אתה צריך לאלף סוג של את המחשבה ואת הגוף.
למה לאלף?
אבל אתה לא צריך לתת לגוף שלך כל מה שאתה רוצה, אתה צריך...
זה לא אילוף, זה לא אילוף. אילוף זה דבר שחולה. כשאני מאלף בעל חיים, אני יכול לאלף אותו, ולהפוך אותו לעשות דברים שהוא לא רגיל בטבע, אבל ברגע שיהיה משהו, ניצוץ, שיחזיר אותו לנקודת הטבע, הוא יחזיר אותו כמו שהוא היה.
לא,
היא... את הסיפור הידוע עם האכפר, ועל אותה ביהודה או מישהו אחר.
כאילו לגרום לגוף שלך קצת כאילו...
תראה.
לחנך אותו.
זה משהו אחר, לא לאלף, תראה. הרמח"ל לא בא לאלף אותנו. הרמח"ל בא לומר לנו, אתה רוצה לחיות נכון? זה הדרך. אני רוצה לך רחום על המחשבה, אבל אנחנו נראה שהוא אומר, אתם צריכים לבחור, זה לא תלוי בי, אני רק כותב. הסיפור בקצרה, שהיה איזה טיפור הרבה אחד מגדולי ישראל, אני חושב שזה היה הנודע ביהודה, אולי, שכחתי אולי מישהו אחר, שהיה לו תמיד ויכוחים עם הכמרים הנוצרים, על האמת, האם היהדות היא אמת או הנצרות אמת. ואז איתה עם אחד הוויכוחים, אמר לו, תראה, זה לא בעיה, אני אראה לך שאפשר לאלף חתול.
זה היה עם יורם גלם בשיץ.
או, אומר אותה, לא, אם אישית, טוב. בכל מקרה, שניהם ישמחו שאנחנו לא נדע בשמם. ואחד מהם יודע לשני, אני לא זוכר בדיוק מי. ואמר, בצלב, בואו נעשה ניסיון.
אבל הנצרות
באה בקבוד... תקשיב, זה לא הנושא שלנו, אני לא נכנס. והשאלה אם אפשר לאלף, בעלי חיים ולהפוך אותה למשהו אחר. והלכו לחור חתול ואילפו אותו להיות מלצר. למלצר. וקרבו טקס לפני המלך, ו... רבי יונתן, בסוגריים, אולי, עבודה ביהודה, מגיעים לערב לפני הטקס עם המלך להוכיח. והוא אומר, אני לא יודע מה אני עושה, לא יודע מה אני, איך אני, איך אני, איך אני מכריח לו שזה לא נכון. הוא גרה, היה מריח טבק הרחת הציבור, הקופסה הייתה פתוחה, והוא נכנס שם עכבר קטן, קטן, הוא לא סבלן, סבלן את הקופסה העכבר הלכת. בבוקר הוא לוקח את זה לטבק במעיל והולך לטקס, מה יעשה? המלך קרא להם, קבעו זמן, באים לשם ועומד הבחור הזה, הנוצרי הזה, עושה ככה, נכנס חתול עם סינר יפה, מרדיק בא על שתי רגליים עם מגש ככה לה, בכפות ידיים שלו, עם בקבוקים, עם כוסות שעין או מה שלא יהיה. אתה מסתכל, תשמע, זה מראה מרהיב, זה מראה מלמם, הוא ילב, חילפו את החתול פיקס בשביל. הוא אומר, טוב, מה עושים, מה עושים? טוב, אני אריח טבע ככה, קצת לראות מה קורה. פותח את הקבוצה של הטבע, קופץ העכבר, מתחיל לברוח, החתול ראה עכבר, זרק את הכל, התחיל לרות אחרי העכבר. ולא, אז מה אמרת? כלום. כלומר, אילוף זה לא שווה על זה. מספיק שיהיה משהו שיגרור תגובה טבעית של החתול, והוא חובד להיות חתול, והציג למלצר. אומר לך, אנחנו לא מרפאים אנשים כאלה. התורה מרפאת אנשים, לא חיות מעולפות. לכן יש שלוש קבוצות באוכלוסייה, יש, מישהו אומר, שלוש קבוצות באדם, כלומר שלוש תכונות באדם. בואו נראה, התכונה הראשונה לשלמי הדעת, אפשר שאני אקרוא מהר, לשלמי הדעת תהיה להם הערה, למה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיכבד מהם, ולא זולת זה. הם רוצים להגיע לשלמות, הם לא מוכנים לקבל זיוף בשום צורה, ואפילו לא באחוז ולא בפרומיל, אין זיוף. נכון, שבדרך לזה יהיו הרבה זיופים, אבל הוא לא מבטר לעצמו, הוא אומר לא, אין בסדר. איך אומרים אחרי זה, בגלל זה גם יש טעויות בכתיבה. אומרים בסדר, נכון? זה ככה יוצא, זה לא נכון. בסדר כותבים בית סמך ד' ריש, ואלה שנתחבר להם, אז כותבים פי בית סמך ד' לא. דוגמה, אדם שמכיר את הלשון העברית טוב, הוא שומע מישהו אומר שני שתי, הוא מחליף בין זכר, זה משגע?
לא, אתה הכי מעצבן.
אה לא, זה מעצבן! מה, אתה לא יודע לדבר עברית? כלומר, זה אדם, האדם הזה, הגיע לשלמות בתחום הזה, השפתי. בתחום השפתי, זה מפריע? לא יכול. אומר הלאה הרמח"ל, ושאין רע מחסרון השלמות והרחקה ממנו. לא העונש בעולם האמת. עצם זה שאני כאן, ואני מזויף, זה מה שמפריע לו. הוא לא מוכן לחיות ככה. תראו, זה רמה גבוהה של זהירות, הוא לא מוכן להיות מזויף. אז הוא מתמודד, נלחם, הוא נאבק. כדי לא להיות מזויף. הוא לא אומר, טוב, זה בסדר, אני באחוזון הנורמלי, אני יש לי ציון עובר, או ממוצע טוב. לכן, כי הנה אחר שהתבהר זה יצא. והתבהר להם כמו כן להיות האמצעים אליו המעשים הטובים המידות הטובות, זה מה שמוביל את נקרא לזה המצוינות אל השלמות, אין זיוף. ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להביט בין האמצעים או להקל בהם. הם לא יוותרו, הם לא יזייפו, כי כבר יבהר אצלם שאם האמצעים האלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרר בהם, הנה לא יעסוקו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרו מהם כפי מה שיגרו הם בהשתדלותם ונמצאים חסרי השלמות. כלומר למעשה, מה האדם הזה באמת רואה מול עיניו? שלט גדול, מאיר, לא לזייף, אל תהיה מזויף, אתה תיכשל נכון, אתה תיאבק נכון, אתה תהיה מותש נכון, אבל הוא לא יוותר, כי אני לא מוכן לקבל זיוף.
זה
מדהים, זה דברים יפים, זה אנחנו. ממשיך הלאה הרמח"ל, מה שהוא להם צרה גדולה ורבה רעה יותר מהעונש, זה הידיעה שאני מזויף. זה כל כך קשה להם, הם לא מוכנים להגיע למצב הזה שהם יצטרכו להודות שהם מזויפים. אבל הם עושים כל הזמן זהירים, לא לזייף.
זה אגו, אה?
לא, הוא זהיר לא לזייף. לכן לא, הדברים מגיעים לשלמות. אנחנו נקרא שלמי הדעת, שימו לב.
יש עמודים.
לא, אומר הרמח"ל לשלמי הדעת, זאת אומרת, הם יודעים את זה ולשם הם שואפים. זה לא אומר שהם עדיין שלמי המעשה. זה העניין שלהם, ולשם הם עושים. אז כל פעולותיהם, עם הכישלונות ועם הנפילות, יוביל אותם בחזרה למניעת הזיוף. ולא להגיד, טוב, בסדר, לא נורא. אז אני אהיה בשורת 20, ובסך הכל הממוצע שלי הוא טוב. לכן על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאים ולא ימוך ולא ישקטו מדאגה מדבר פן יחסר מהם, מה שיגיע אותם מן השלמות אשר חפשתיו. ומה שאמר שלמה המלך, עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. ופרשו ז"ל, קראו בדברי כתובה. ממה אני מפחד? מזה שאני אהיה מזויף. מה שהתורה מנחה את האדם, אני אהיה מזויף.
מה שאתה
אומר? אני לא אעשה מה שהתורה מחייבת אותי. מה שהתורה מכוונת אותי, כי התורה היא תורת חיים. אני לא מוכן, זה יותר בשבילו גרוע מהכל.
תלוי גרוע.
והכל, כל תחום, כי התורה היא מחטאה הכל. הוא לא מוכן למטר. אני לא מוכן. למה? כי אני לא רוצה להיות מזויף. לא משנה באיזה תחום. כלכלי, חברתי, מדיני, מה שלא יהיה. גם ברוחניות, אני לא מוכן לזייף, אין זיוף. זה אדם שהוא שלם. הנכון שבמעשים הוא עדיין לא, אבל הרצון שלו קבוע, ולכן הזיופים שלו ילכו במה? ילכו בהתמעטו, ילכו ויקטנו, כי הוא לא מוכן להיות מזויף. אז כל פעם שהוא יזייף, מה הוא יעשה? הוא יתקן, יא, הוא לא יהיה מוכן להמשיך. והנה סוף זאת המדרגה. חשבתי שנפיק יותר, טוב, והנה סוף זאת המדרגה, היא הנקראת יראת חטא, אתם מבינים? זה דבר מדהים, אומר רמח"ל, הקניית הזהירות הזאת, במובן של שלמות הדעת, זה נקרא ירא חטא. ומה פירוש המושג ירא
חטא?
מה מפחיד אותו יותר?
שואלים מה
אתה רוצה. מה מפחיד את האדם שהוא ירא
חטא?
יראת העונש? או יראת החטא?
יראת העונש.
לא, הוא ירא מהחטא. העונש לא כל כך מפחיד אותו. כי הוא אומר, לא יכול להיות שאני אחטא, אני לא מוכן לקבל את המציאות שאני מרשה לעצמי לחטוא. העונש זה לא העניין שלו. העניין שלו זה הפחד מלחטוא. אז האדם הזה, חטאה ואיומה, ספורים, כי כל פעם שהוא יחטא, כי הוא אדם, הוא יעשה תשובה ויזהר יותר בפעם הבאה.
אבל הוא
ינזר
בפעם הבאה.
בסדר.
כי הבנה אומר, אני לא
אחטא. לא, הוא לא אומר לא אחטא, הוא אומר, אני לא אתן לזה לקרות.
אבל הוא יודע שהוא יחטא.
הוא לא יודע מה יהיה.
בטח שכן.
לא, אדם לא יודע מה יהיה. אדם...
אתה שלא יודע שפסקה עם זה, אבל...
טוב, אדם לא יוותר בדברים כלכליים, כספיים, גם אם הוא לא יצביע, הוא ינסה עוד פעם ועוד פעם, גם פה. הוא לא יגיד, טוב, בסדר, אני אחתור את זה. לא, הוא ינסה, אבל יצליח, בסופו של דבר, למה? למה? כי הוא לא מוכן להגיד, יהיה בסדר, בסך הכל, זה נורמלי. ואדם שלא מסתפק, אז הוא ממשיך כל הזמן למלא את החוסר סיפוק שלו. חוסר הסיפוק שלו זה איך יכול להיות שאני חוקק. אז נכון, אתה צודק, הוא לא יומע, אבל יהיה קרוב לי. אבל הוא לא יישאר בציון הממוצע. הוא לא יוותר. להגיד בסך הכל אני בסדר. ולכן המשיך הרמח"ל ואומר, היא הנקראת יראת חטא, שהיא מהמשובחות שבמדרגות המידות של האדם, תכונות הנפש של האדם. אדם ירא חטא זה אדם ענק. לא חייב שיהיה לו זקן, לא חייב שיהיה לו כובע, לא חייב שיהיה לו מועיל. הוא אדם אמיתי, אדם שזיוף לא יהיה אצלו והוא לא יחטא. הוא ייקשר בחטאים באונס, אבל לא ברצון. הוא לא יבטא, הוא לא יגיע למצב שייתן לעצמו לחטוא בסבב. כי הוא בסדר, הוא בממוצע הנורמלי, הוא נמצא במצב טוב או יש לו ציון עובר. הוא לא יסכים לזה, כי מבחינתו זה צריף. וממשיך הרמח"ל ואומר שיהיה האדם ירא תמיד ודואג פן ימצא בידו איזה שמץ חטא שיעקפהו מן השלמות אשר הוא חייב לשלם בעבורו. כי היעד שלו מה הוא?
להיות
לא מושלם.
להיות
צמוד מטרה ולא לקבל ממוצע.
שיהיה לו יעד.
לא לקבל ממוצע. לא לקבל בסדר. לא לקבל טיעון עובר. וזה מה שאומר הרמח"ל הזה אמרו ז"ל על דרך המשל, מלמד שכל אחד נכלה מחופתו של חברו. יש אמרה מביאה שלעתיד לבוא, כל אחד ואחד, צדיקים גם כן, יראו מה שחברם זכה והם יקנאו זה בזה. לכאורה זה דבר נורא מוזר, קנאה זה דבר נורא נוראי, זה מדרגה פחותה. אז מה זה השיא? שימו לב אומר הרמח"ל, לא, זה לא מטעם הקנאה אשר תיפול רק בחסרי הדעת, כמו שיכתוב עוד מסיעת נשמיים. אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שהיה יכול להשיג, כמו שעשית חברו. נכבה מחופת חברו זה אומר שהוא יראה את המדרגות של מישהו אחר, להגיד וואו, איזה פדיחה. גם אני יכולתי להיות שם, איך הרשיתי לעצמי לפספס. זה לא קנאה כמו שאנחנו מבינים ברמה הירודה שלה. זה כעס כלפי עצמו.
זה אתה מוכסב מעצמך.
מדוע? כן, עצב עצמי. אולי אני מקבל את זה. תסכול. איך אני לא עשיתי זה? איזה פספוס! הסתדרתי מה שהיה לי, הספיק.
פעם ראשונה אתה לא משאים.
זה לא תקין. לכן הוא אומר, הנה על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא יימנע שלם בדעתו להיות איתו, מה עשה? אבל אם האדם מבין, כששלמות המעשים, היא לא המלצה, היא צורך קיומי. אם האדם מבין שאסור לו להסתפק במועט או להסתפק בממוצע, אם האדם מבין שכמו שבדברים הגשמיים האחרים הוא עושה כל מאמץ אפשרי בדברים שהוא רוצה להשיג אותם והוא לא יעצור והוא לא יימנע והוא לא יוותר והוא יעשה תחבולות ופטנטים אם הוא לא הצליח להשיג ככה או להשיג אחרת, אבל הוא לא יוותר, הוא לא ירים ידיים ויגיד טוב, לא נורא, אז שלא יהיה לי, או אתה יודע מה, בסדר, אני אקנה משהו יד שנייה, או אני אקנה משהו שהוא קצת שבור, לא, אין מצב. אדם הוא לא כזה, זה מוכיח שבטבע שלנו יש לנו את הכוח לשאוף למקסימום, ואנחנו עושים את זה כל הזמן במה שאנחנו רוצים. אומר הרמח"ל, זו המדרגה שצריך לשאוף אליה. אם אתה רוצה לקנות זהירות, אתה צריך לרצות בזהירות, אתה צריך לרצות להיות משלמי הדעת, מאלה שלא מוכנים לקבל זיופים ואפילו הדקים ביותר. זה נקרא ירח. זה נקרא אדמה שלנו. במידה הזו, מידת הזיהות. יש עוד שתי קבוצות, אנחנו לא נראה בהן היום. אחת, זה פחותים מאלה. זה כאלה שמסתדרים בה בסדר. ועל זה נדבר בשיעור הבא, נראה איך הרמח"ל תוכן אותם עד דק. והקבוצה השלישית, אלה שבכלל איפה הם, מאיפה זה, על זה נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. יום טוב.